שלום וברכה. היום כידוע ג' באלול זה... לא, היום. אני חושב שזה היום. מה? מחר? הלילה. כן, הערב, הלילה. כן, הלילה, נכון, נכנס. ג' באלול, יורצייט של רב קוק. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה. ואנחנו נקדיש את השיעור כמובן לעילוי נשמתו, אבל גם ננסה להבין מה מיוחד, מה היא שיטתו של רב קוק. זה מאוד קשה לדבר, כי הוא רחב נורא, וגם משורר, וגם פילוסוף, וגם המון 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 דברים, ואיש הלכה אדיר, ומאוד קשה לצמצם ולהגיד משהו מסוים ספציפי על רב קוק, כי הוא משהו מאוד מאוד גדול בכל הדורות של עם ישראל. אבל בכל אופן, אם מה שאנחנו רואים זה שחזל כן מדברים על מה הוא, תמיד מחפשים משהו עיקר הדבר בכל תחום, בכל דבר, נכון. אפילו תורה, תורתנו הקדושה, גם שם יש שאלות. מהו כלל גדול בתורה, כידוע, כן? אז רוב האנשים מכירים כמובן, ואהבת לך כמוך, מה שאומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ויש דעות במדרש על זה ש... שמע ישראל זה כלל גדול בתורה, דעתו של בן זומא, ויש דעה שהספר, שהפסוק זה ספר תולדות אדם הוא כלל גדול בתורה, ויש דעתו של בן אנס שאומר כבש אחת בבוקר תעשה כבש אחת בין הארבעים הוא כלל גדול בתורה. יש הרבה דעות. אז אם אנחנו בכל אופן שואלים מה השפיץ, מה הלוז, מה הנקודה המרכזית ביותר בתורתו של רב קוק, אני חושב שזה רעיון האחדות. אבל האחדות היא לא פשוטה. זאת אומרת, זה לא במובן הפשטני של המושג אחדות, וכמובן, כל היהדות זה רעיון האחדות, זה לא רק רב קוק אומר את זה. אבל זה דבר לא פשוט. לומר שהשם אחד זאת אמירה לא סתם מהפכנית, או ייחודית ביותר, סתם תחשבו, יש הרי... לפני מתן תורה, היו אלפי דתות בעולם. אנחנו לא כך מכירים את זה, אבל בכל, כמו כל שבט, כל, יש לו דת משלו, היו אלפים. וגם אחרי מתן תורה, עד היום באופן רשמי קיים משהו בסביבות 1,743 דתות ותתי דתות. רשמית, כן, אבל יש בוודאי הרבה יותר. אז להגיד, אז תחשבו, מכל הסוגים, מכל הדתות, מכל המחשבה האנושית, אף אחד לא עלה בדעתו להגיד אמירה הפשוטה הזאת, שהשם הוא אחד, אלוה אחד, לא הרבה. למה אף אחד לא אמר את זה? זה כל כך מתבקש לנו, כך פשוט. רוב מין האנושי היום מבין את זה, כן? אסלאם ונוצרות הבינו את זה, אבל גם אסלאם וגם נוצרות, לא, הם לא אמרו אמירה מקורית שלהם, הם הגיעו למסקנה ואמרו שהם אחד. לא, הם התיקו מיהדות והפיצו את זה. זאת אומרת, חוץ מיהדות, אין אף אחד בעולם שאמר את המשפט הפשוט הזה, השם אחד. אף אחד בכל ההיסטוריה. למה? למה? אני חושב שזה להפך. זה הגיוני שלא יגידו. זה יהדות כרגיל עושה משהו מהפכני ומשהו בלתי צפוי וכל זה. יהודים, אנחנו פה משהו עושים לא רציונלי ולא הגיוני ולא לא מתבקש. אתם יודעים, אמירה הזאת שאנחנו כך רגילים עליה, אם האמירה מזעזעת להגיד שהשם אחד, הרבה יותר מתבקש להגיד שיש הרבה אלים. כי מה זאת אומרת ששם אחד? אחת? ומי אני? אני קיים. אז יש אני והוא. אני לא יודע איך אתם. אולי זה כל זה, זה חיזיון, זה הזיה שלי שאתם קיימים. אבל זה שאני קיים, אין לי ספק. אני והשם. אז יש כבר שתיים. לא. אני בתוכו, הוא כולל אותי. עם כל השטויות שלי, כולל אותי. אתם יודעים, זה לחשוב, ואני עוד מילא, ומי עשה את היטלר? זה הקדוש ברוך הוא. כל הנאצים, כל החיזבאללה וחמאס, כל זה. זה מאוד לא פשוט להגיד המשפט המתבקש לכאורה שהשם אחד. וגם יש כל מיני דברים מגילים בעולם. השם אחד הוא כולל גם צועה. איך אחד? תבינים, זה דבר מורכב. זה לא במקרה שרוב, מה רוב, כל מחשבה אנושית מאז קיומה לא אמרה את את הדבר הזה, כי הוא דבר מזעזע. ועד שלא תהיה לנו תשובה לשאלות הללו, איך יכול להיות שהשם כולל הכל והוא אחד, אז אמירה הזאת שהשם אחד זה חילול השם. כי אתה כולל במונח אחד דברים מגילים וזוועתים ביותר בעולם. לכן התורה וחז"ל מדברים על קדוש ברוך הוא בצורה דיכוטומית. כלומר, יש השם ויש העולם, יש אנחנו. אז הוא ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם, הוא מקיים, הוא עושה כך, הוא מעניש, נותן שכר ועונש, יש הוא. יש אתה, אני פונה אליו, אתה, ויש אנחנו, העולם. אז כבר לא אחד, יש כבר שתיים, הוא והעולם. וככה כתובה כל התורה. ובאמת, זאת הנקודה שרב קוק מנסה להסביר אותה. ולהסביר מה המשמעות של המושג אחד, אחדות השם. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהשם אחד? באופן פשוט, אמירה שהשם הוא, שאנחנו פונים אליו בגוף שני או בגוף שלישי, אתה והוא, נועדה כדי שאנחנו נעורר כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה באמת אמירה מתודית, היא לא אמירה אמיתית, כשאנחנו מדברים על השם בגוף שלישי, או שני. זאת אומרת, בגלל שתורה כתובה בצורה דיכוטומית, כאילו יש פה שתיים, העולם והשם, אז התעורר מין יחס מוטעה כלפי הקדוש ברוך הוא. ויחס הזה שאנחנו חושבים שיש מישהו בעולמות העליונים, בעולמות הרוחניים, מישהו בשמיים, שהוא הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולם. ברא ומקיים אותו כל רגע ורגע. המחשבה הזאת שהשם ברא את העולם ומקיים אותו כל רגע ורגע, והוא נמצא שם ופה העולם, המחשבה הזאת היא מחשבה אלילית, היא לא נכונה. אי אפשר להגיד שיש הקדוש, זאת אומרת, המשפט הזה, שיש הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים, בעולמות הרוחניים, בשמיים, זאת אמירה לא נכונה. היא אמירה, כמו שאמרתי, אלילית. אתם רוצים להביא... כן, כן, בטח, בטח. בבקשה. אולי כדאי לצלם להם דף מקורות. יש... יופי. טוב. אז עצרנו בזה שמחשבה, שיש הקדוש ברוך הוא בשמיים, והוא ברא את העולם, והוא משגיח, והוא מקיים את העולם, והוא שם ואנחנו פה, מחשבה הזאת היא מחשבה אלילית. אלילית זה מחשבת עבודה זרה בעצם. למה זה מחשבת עבודה זרה? זה בגלל שעל ידי, כל משמעות של כל עבודה זרה זה בעצם צמצום. כשאתה אומר שאל הוא אל הגשם, או אל המלחמה, או אל הפרנסה, אז אתה מצמצם את אלים למשהו, או שזה לא צריך בשביל זה לעשות בובה, פסל, או דברים כאלה. כל צמצום, משמעות של עבודה זרה זה צמצום, זה ההגברה, הגדרה, הגבלה של אינסוף. אז האמירה שיש הקדוש ברוך הוא, שוב בשמיים, האמירה הזאת היא אמירה אלילית, כי אתה מצמצם אותו לשם. וכמובן, דבר הזה הוא מעורר כלפי השם גם קינה, כי הוא חי לעד וקיים לנצח, ואנחנו לא. וגם שנאה. אנחנו לא נאמר את זה אף פעם, לא נגיד את זה, כי זה לא יפה ולא טוב, אבל מי שיכול לעשות לך דברים הרעים ביותר, זה רק הקדוש ברוך הוא. אף אחד אחר לא יכול לעשות לך כל כך הרבה צרות כמו. אז נכון, אנחנו נזהרים לא להרגיז אותו, ולעשות את רצונו, ולעשות הכל הכל הכל, אבל זה, הרב הוא כותב שזה אי אפשר שאדם לא יגיע לסינה הזאת. כלפי השם. בלב, סינת, יש סינה, ובפה הוא אומר דברים של שבח והודיה וכל זה, אבל בפנים, בפנים, זה מעורר סינה. ולמה? כי יש מישהו שם, הוא זר לנו. נכון, הוא אבא שלנו, אוהב אותנו, הוא נותן, אבל גם הורג אותנו, וגם מפוצץ, וגם עושה דברים זוועתיים, ואבא כזה בעייתי. זאת אומרת, יש בעיה במחשבה הזאת, שהשם אחד. ולכן, רב קוק אומר, שהגיע הזמן שאנחנו נדבר ונגיד דברים, דברים עמוקים ביותר, שבכל הדורות, בכל התקופות, רק גדולי ישראל ידעו והבינו מה שאנחנו היום עכשיו מדברים, אבל הרב זיהה שעכשיו זה הזמן שאפשר לדבר על דברים הללו, ולהסביר דברים עמוקים ביותר בצורה פופולרית, פשוטה ושווה לכל נפש. הוא אומר את זה אצלכם במקור מספר אחת, בעקבי צון, ויש הרבה מקומות, זה לא מקום יחידי, יש המון מקומות שהרב חוזר על הרעיון הזה. השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפטר עכשיו, בדרגות שונות, לכלל העם. ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום וזעם, עד עומק הדיוטה הרגילה ההמונית. שהמון יבין אותם, עד כדי להביע דברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי, להשיב נפשות צמאות. אז בעצם, מה אומר הרב בגדול, בתפיסה שלו? הוא אומר ככה, יחס שלנו לקדוש ברוך הוא מתבטא בשתי בחינות. בחינה אחת היא בחינה של קדושה. קדושה, פירושו של דבר, נבדלות. זאת אומרת, שהשם אנחנו לא מכירים, לא יודעים, לא קולטים מי הוא, מה הוא. כן? הוא נבדל. כל כך נבדל שאין שום קליטה ושום אמירה מי הקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת, והבחינה השנייה היא בדיוק הפוכה. היא בחינה שאומרת שהיא נקראת ברכה. ברכה פירושו של דבר שהוא נמצא בכל מקום, בכל דבר, באופן מלא וטוטלי, שזה האמירה שנקראת אין עוד מלבדו. זאת אומרת, כל ההוויה כולה, כל המציאות, כולנו, גם אנחנו פה וגם חומר, כל מציאות וכל זה, זה הכל גילוי, ביטוי של הקדוש ברוך הוא, הופעה של הקדוש ברוך הוא. אין משהו שהוא לא אלוקים, הכל אלוקות. אבל אתה לא מבין את המשמעות שלו, כי הוא נבדל, הוא קדוש. ושום דבר אנחנו לא יכולים לקלוט אותו באמת עד הסוף, כי זה חלק מהופעה אלוקית, כלומר קדוש, קדושה, ואתה לא יודע בדיוק מה זה, זה נראה לך שאתה יכול להגדיר את זה ככוס או משהו כזה, אבל אם תחשבו מבחינה פילוסופית, אתם תבינו שאנחנו לא יודעים שום דבר מה זה. כן? בפילוסופיה של קאנט, יימח שמו, יש אמירה כזאת, דיך ונזיך, דבר בפני עצמו שאנחנו לא יודעים מהות של שום דבר של כלום, והרב אומר את זה בהרבה מקומות. אז בעצם אמירה האמירה של עם ישראל, או אמירת הרעיון הייחוד השם, או אחדות, כולל בתוכו שתי אמירות סותרות אחת השנייה. זה נקרא פרדוקס. את כל דבר שהוא פרדוקסלי, פירושו של דבר שהוא סותר את עצמו. זאת אומרת, כולל בתוכו את סתירה לוגית, פנימית. מצד אחד אנחנו אומרים הכל אלוקות, ומצד שני אנחנו אומרים שום דבר לא אלוקות. שום דבר לא הוא לא אלוקים. אז שתי אמירות סותרות. גם סך הכל של כל עולם כולו, כל ההוויה, כל מציאות, גם זה לא אלוקים, זה גם ביטוי שלו. הוא מעל, מעבר לכל. מצד שני, הוא לא לגמרי מנותק, מופשט ונבדל וטרנסצנדנטי, אלא גם הוא מופיע פה במלואו, במלוא עצמתו. שתי אמירות סותרות. אחת נקראת קדושה, שנייה נקראת ברכה. ביחד זה יוצא הקדוש ברוך הוא. זה בעצם משמעות של אמונת האיחוד, או אמונה בשם אחד. שמה זה? מהי האמירה? האמירה היא ששתי אמירות בפני עצמם אינם נכונות. כלומר, יש דבר כזה בכימיה שזה נקרא תרכובת. יש הרבה סוגים של חיבור של חומרים בעולם. היתוך, תערובת, יש תרכובת. תערובת זה דבר שאתה מערבב, ואתה יכול מיד על המקום גם לפרק באופן פיזי מיד. תרכובת לא. תרכובת זה כשאתה מחבר שני חומרים שהם יוצרים חומר שלישי, שהוא לא זה ולא זה. כמו למשל, אטום של חמצן, ושתי אטומים של מימן, ביחד יוצרים מולקולה של מים, H2O. זאת אומרת, מים שנוצרים בתרכובת של חמצן ומימן, מים הללו הם משהו שלישי, זה לא גז. גם מימן גז, גם חמצן גז, אבל הם יוצרים משהו שהוא לא גז, הוא נוזלי, מים. זאת אומרת, מים במהות שונים מחמצן וממימן שיצרו אותו. אז אותו דבר גם שם השם. הוא לא קדוש ולא ברוך. אלא משהו אחר, שאין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע מהו. זה משהו שאין לנו מושג. מתבטא, מתגלה במציאות שלנו, בבחינה, בפן, במימד של קדושה, ומימד של ברכה. זהו, זה כל התורת רב קוק על רגיל אחד. כל שאר הדברים שהרב כותב, להערכתי זה הכל התפרטות והתפשטות של הרעיון הזה, שעכשיו דיברתי עליו. ואני מבין שיש לכם שאלות, אז אני אשמח לענות, רק אני אולי הייתי רוצה שקודם אתם תראו את הדברים הללו כתובים, בסדר? אז תסתכלו אצלכם במקור מספר 2, אומר הרב, את זה ככה. המחשבה בעניין האלוקות בשתי צדדים שלה, דהיינו, הצד אחד בצורה מדברת על הבורא ועל הבריאה מכל אחד בפני עצמו. כאילו הוא נושא לעצמו. זאת אומרת, כאילו יש בורא, התברך, ויש הבריאה. המחשבה הזאת שיש בורא ויש העולם, זאת מחשבה אלילית. זאת מחשבת עבודה זרה. אין דבר כזה, אין בשום מקום בורא יתברך. הוא לא קיים בשום מקום. אלא אין עוד מלבדו. הכל מקור לכל ולמעלה מן הכל. וגם זה לא הגדרה. אין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע. אין אפשרות להגדיר ולומר השם הוא נקודתיים, או השם שווה משהו. אבל בתורה כתוב, נכון, כמו שאמרתי, דיברה תורה כלשון בני אדם. תורה מדברת איתנו בצורה דיכוטומית, כי יש לזה סיבות, ועוד מעט אנחנו גם נראה מה הסיבות. אבל קודם כל, תורה וחז"ל. אבל מה הם מתכוונים, מה התורה מתכוון, מה חז"ל מתכוונים כשהם אומרים את זה? את זה מה שהסביר הרב. אי אפשר לדבר על קדוש ברוך הוא בתור בורא, יתברך, הוא יושב בשמיים, משגיח עלינו, עוזר לנו, מעניש אותנו, ומנהיג אותנו, עושה לנו, עוזר, כן? כל מחשבה, למה המחשבה הזאת היא מחשבה, מחשבת עבודה זרה, מחשבה אלילית? כי אתה מצמצם אותו להגדרה שיש לך בראש, שהוא בורא. הוא בורא. ומה עם הבריאה? כן, הוא ברא את הבריאה, אבל אני ציירתי את הציור הזה, אני לא הציור. יש אני ויש ציור, יש בורא, יש בריאה. אז בורא לא כולל בריאה, לא כולל את נאצים ואת איך ואת כל הדברים המגילים שיש בעולם, כי הוא טוב, הוא עליון, נשגב, קדוש. אז אתה צמצמת אותו למחשבות עליונות גדולות ונשגבות, צמצמת, עבדת עבודה זרה. זאת מחשבת עבודה, זה לא עבדת, מחשבת עבודה זרה. לכן, שוב, אנחנו חוזרים למשפט של הרב, בואו נקרא את זה שוב, מקור 2, משפט ראשון. המחשבה בעניין האלוקות בשני הצדדים שלה, דהיינו, הצד אחד בצורה מדברת על הבורא והבריאה, כל אחד בפני עצמו, כאילו הוא נוסק לעצמו, אלא שהם, כמובן, בורא ובריאה, מחוברים יחד. מתוך שהבורא מחיה הבריאה, את הבריאה, והבריאה מקבלת חיים מהבורא, זאת מחשבה אחת. זה דבר שאנחנו קראנו, זה קדושה, קדושה בלבד. כן? יש בורא, יש בריאה. והצד השני של המחשבה, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל, אין דבר כזה בריאה. אבל יש, אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מסביר הרב, השם בריאה הוא רק מושל מצדנו. זה כביכול הייתה בריאת עולם. אנו נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו. אבל באמת, הכל הוא בורא, אלוקים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר שאין לו שום ערך של התגלות חלקית, ואלוהים הוא דווקא הכל ולא חלק מן הצד שהוא חלק. המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדי הפעולה המיוחדת על רוח האדם. אני אחזור, אני אקרא את זה שוב כדי שיהיה ברור, לא כל כך מובן המשפט. זאת אומרת, מה אומר פה הרב? לא הייתה בריאת העולם? הרב אומר לא, לא הייתה. אבל כתוב, בראשית ברא אלוקים, נכון? כתוב, אבל כתוב גם שלקדוש ברוך הוא, יש לו עיניים, רגליים, ידיו לא רב, והוא בכלל אש, זה כתוב, נכון? אש אוכלה הוא, כתוב. אנחנו לא קראים, אנחנו לומדים תורה, על פי חז"ל, על פי מפרשים, שמסבירים מה המשמעות של כתוב. אז כשכתוב שהשם ברא את העולם, השם ברא עולם, כוונתם, לפי, זה לא, דרך אגב, זה לא רק רעיונות של הרב קוק, יש המון המון המון. למי שזה מעניין, יש לי ספר שנקרא לשם ייחוד, אני מביא שם הרבה מקורות מקבילים לדברי הרב. מכל התורה הזאת, מנביאים עד ימינו כמעט. מה זאת אומרת שלא הייתה בריאה? הכוונה, זה לא שעולם חס וחלילה קדמון, זה לא, לא זאת הכוונה. אלא הכוונה היא שאם אין עוד מלבדו, אז השם קיים לעד ולנצח, ומתגלה בצורות שונות, בממדים שונים, במדרגות שונות, שחלק מההתגלות הזאת, אלוקית, אנחנו קוראים לזה בריאה, עולם, שמיים וארץ, חתולים ועצים. זה בחינות התגלות של אין סוף, ברוך הוא. שבשלב מסוים הייתה התגלות לתודעה, שאנחנו קוראים לזה אדם, והתודעה קולטת, כמו שרב קרא לזה עכשיו, מה שקראנו, צמצום השגתנו. אנחנו קולטים בצמצום. לא שהשם צמצם את עצמו חס וחלילה, אלא צמצום השגתנו. בואו נקרא מה שעכשיו אמרנו, נקרא את זה שוב. מקור 2, משפט 1. המחשבה בעניין האלוקות בשני הצדדים שלו, עדיינו, הצעד האחד בצורה מדברת על בורא והבריאה מכל אחד בפני עצמו, וכאילו הוא נושא לעצמו, אלא שהוא, אלא שהם, בורא ובריאה הכוונה, מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה, והבריאה מקבלת חיים מהבורא, זה צד אחד של המחשבה, ויש צד אחר, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל, והשם בריאה הוא רק מושל מצדנו, ואנו קוראים לעצמנו, אנו נבראים אנחנו, רק מפני, מה כתוב אצלכם? מה זה אומר? שאנחנו חושבים שאנחנו ברואים, בגלל צמצום השגתנו. נמשיך. ובאמת, זה לא ככה. נכון? מה כתוב? לא ככה, נכון? ובאמת, הכל הוא בורא. אלוקים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר. לא תחשוב שאחר במובן השפינוזאי, שזה כמו שהוא אומר, כמו שפינוזה אומר שכל הבריאה, כל המציאות זה הקדוש ברוך הוא. לא, ודאי שלא, כי זה מעבר לפנתאיזם וכל זה, זה מעבר, מעבר, כמו שהרב כותב, אומר, ביסורים מרקים, הכל מעל הכל ומקור לכל ולמעלה למעלה מזה, אין לנו שום מגדרה. אבל, אז לכן אומר פה, זה במובן הזה של תוכן אחר, שאין לו, לתוכן אחר הזה, אין לו שום ערך של התגלות חלקית. כלומר, אי אפשר להגיד על שום דבר שזה אלוקים. לא על אדם, לא על עץ או כל דבר של עבודה עשרה, וגם לא על מחשבה שיש בורא, כי זו הגדרה חלקית. למה חלקית? כי הוא רק בורא, הוא לא בריאה, הוא לא כולל את נאצים. הוא בורא יתברך, הוא קדוש ברוך, הוא עליון, הוא נשגב, הוא גדול. הגדרה חלקית. כל הגדרה חלקית זה לא בורא. האלוהים ואלוהים הוא דווקא הכל, ולא חלק. מצד שהוא חלק, זאת אומרת, כל דבר, לא משנה מהו. ברגע שאתה אומר, אלוקים, זה כבר חלק. למה? כי הוא לא כולל את המיקרופון, לא כולל את הכוס. אז הוא חלק, הוא רק אלוהים. אז סימן שהוא חלק. לכן זה לא, זאת אמירה לא אמיתית, לא נכונה, לחשוב שיש הקדוש ברוך הוא. כי הוא יש, הוא שם. ואלוהים הוא דווקא הכל, ולא חלק מצד שהוא חלק. המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדי הפעולה המיוחדת על רוח האדם. הבעיה שאנחנו לא יכולים לחיות את המחשבה הזאת בפועל. אנחנו לא יכולים, זה כל כך אדיר, כל כך עוצמתי, המחשבה הזאת, שהיא בעצם מוחקת אותנו. כי אין אני, זאת אומרת, אני חלק מהכל, והכל זה רק, אני ביטוי אלוקי, אז מה זה משנה מה אני אעשה, ומה זה אני פועל, וכל, זה מוחק כל מוסר, כל ערך של אדם פרטי, והכל זה מחשבה, רב קורא לזה במקום אחר, מהממת, מחשבה אדירה ומהממת, היא מהממת אותנו, משתקת אותה. לכן, ואנחנו לא יכולים לחיות אותה, היא מחשבה משגעת אותה. לכן, תורה בחרה לדבר על מהות הכל, בצורה דיכוטומית, כאילו יש הוא ויש אנחנו. וזה נקרא שאנחנו מדברים על שתי בחינות בצורה נפרדת, כאילו יש קדושה ויש ברכה. אנחנו בחיים, בחיי יום יום, וכל התורה כולה כתובה בלשון של קדושה. כלומר, יש הוא קדוש, הוא עליון, הוא נשגב, יש עולם הזה, פה, בריאה, ואנחנו מבינים, מדברים על, אבל בעצם, מאחורי כל הדיבור הזה, עומדת מחשבת האחדות הזאת, שהרב קוק מגלה אותה ומספר לנו על זה בצורה ברורה. ועל זה הרב מזהיר, אומר ככה, אנחנו לא יכולים לדבר על מחשבה שנייה, כלומר, מחשבת האחדות, בצורה גלויה. ועד עכשיו היא הייתה, עד שהרב התחיל, וגם חסידות התחילה גם, במובן לגלות את הדברים הללו יותר ויותר. אבל הרב גילה את זה בצורה עוד יותר מובנת. כיוון שקודם כל צריך לבסס בנפש האדם יחס של כבוד כלפי אינסופיותנו. יחס של יראה. לא רק אהבה, שאהבה משמעות של אחדות, אלא יראה. אבל זה לא פחד. יראה זה יראת הרוממות, כמו שאדם שהוא ירא לדבר עם תלמיד חכם גדול. זה לא שהוא עכשיו יפגע בו, יעשה לו משהו, לא, פשוט יש יראה. אז צריכה להיות כזאת יראה כלפי מימד האינסופי שלנו. ולכן תורה מחנכת אותנו, תורה וחזל, כן, כל היהדות, לדבר על השם כביכול שהוא נמצא בשמיים. כאילו רק בשפה, בגוף שלישי, כמו שאנחנו מדברים על הרב בגוף שלישי. או תחשבו על עצמכם, אתם כמו שאתם היום, אם הייתם פוגשים את עצמכם במנהרת הזמן, כשאתם הייתם בני שבע, אתם מבינים שאתם, מה שאתם היום, לעומת מה שאתה בעצמך היית בן שבע, אתה בשבילו זה מישהו אחר. כי כל מה שהיה בראש שלך כשהיית בן שבע, היום כמעט ולא נשאר. אז אתה מפחד, כשאתה מי שאתה, אתה אחר לעומת מישהו, אתה היית בן שבע. ובעזרת השם, ככה גם אתם תהיו כלפי, כמו שאתם היום, כלפי עצמך בגיל 77 או 67. זאת אומרת, אתה בגיל 67, בשבילך זה הוא, זה לא אתה, כי מה שאתה תהיה, אתה תהיה מאוד מאוד שונה ממה שאתה עכשיו. אז ככה אנחנו מתייחסים לאינסופיותנו בגוף שלישי או בגוף שני, ואומרים לו, אתה, אבל באמת, הכל אחת, הכל אחדות אחת, אין עוד מלבדו. פשוט אנחנו לא מעיזים לומר אין עוד מלבדו. בצדק, אסור להגיד את זה, כי אתה מיד כולל בתוכו, בלי שאתה זיקחת את המחשבה שלך, בלי שניקית את המחשבה על ידי מחשבת קדושה, אז אמירה אין עוד מלבדו, היא אמירה גם אלילית, היא גם מזעזעת, כי היא כוללת גם כל הזוועות שבעולם. לכן תורה בנתה את השיח של עם ישראל בצורה כזאת. אנחנו אומרים שמה ישראל, מכריזים ואומרים אין עוד מלבדו. מה פירוש שמה ישראל? זה ששם אחד, אין משהו אחר. אחת. אבל אתה רואה פה עולם, לא תסגור עיניים, לא תראה כלום. אחד. ואחר כך אנחנו עוברים ליחס דיכוטומי, כאילו אנחנו מתפללים להשם, מדברים עליו, מבקשים, מתחננים אז תורה בעצם עשתה דבר דומה. היא בנתה יחס שלנו עד היום, עד הגיל הזה שאתם היום, בנתה יחס שיש הוא ויש אני, ואני אוהב אותו, משרת אותו, מקיים את רצונו, דבריו, הוא יעזור לי, אני יעשה, זה ה... ובאמת תורה אומרת לו, זה הכל אחדות. עכשיו, אומר על זה רב קוק, שכדי שיהיה לנו יחס אליו, כאילו מישהו שלישי, יחס של כבוד, יחס של אינסופיות, שאנחנו נתייחס בכבוד לאינסופיותנו, אז לכן תמיד צריך קודם כל לבסס וככה לחנך ילדים, וככה לכן חינכו אותנו גם ככה, בלבוש שרב הוא קורא לזה לבוש זעיר אנפין. זאת אומרת, הוא לוקח את המונח הזה מחסידות, קבלה, עניינים, אבל הכוונה שם זעיר אנפין זה שזה כאילו הופעה מוקטנת. ויש תוכן אמיתי של היהדות, של מושג האחדות. ותוכן האמיתי של האחדות זה נקרא אריך אנפין. אריך אנפין זאת אומרת שהוא גלוי. זאת אומרת, הפנים ארוכים או גדולים או יותר, כן? לא זער, קטן, אלא אריך, יותר ארוך, כן? גדול. יש פנים קטנות, פנים גדולות. פנים קטנות, הרב קורא לזה יחס של קדושה. אני פה ושם. וזה צריך תמיד להיות בפרונט, תמיד לבוש ראשון. זער אנפין, קדושה. וככה חינכו אותנו. אבל מאחורי הלבוש, מה התוכן? התוכן זה שאין עוד מלבדו, וזה נקרא אריך אנפין. אומר את זה הרב, אצלכם, תסתכלו במקור 4. זה מקור 2, המשפט הרביעי. אומר ככה. אלא שגם בהתגברות על המחשבה הראשונה, שכנפי הקצוצות, זאת אומרת, מחשבת שיש השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת, יש השם ויש שמו, זה לא אותו אחד, כן? יכול גם כן רוח האדם לשקוע, ועל די השקיעה יכול לאבד חמודות רבות. זאת אומרת, אם אתה נתקע רק באמירה שיש השם ויש אני, יש עולם, אתה יכול לאבד את העיקר הרעיון. מה כן נכון? וזה משפט 5. על כן, אין תרופה אחרת, כי אם לסדר את הרעיון באופן כזה, שתהיה המחשבה הראשונה, כלומר, שיש השם ויש עולם, מלבישה לעולם את השנייה. שהמחשבה השנייה מה אומרת? אין עוד מלבדו. ולא יגלה לעולם, אף פעם, אל תראה קודם כל שיש, שאין עוד מלבדו. תמיד. ולא יגלה לעולם, כי אם, כי הראשונה תמיד תהיה בתור לבוש לשנייה. והשנייה עליונה ממנה. ועל זה אומר הרב במשפט 6, זער אנפין מלביש את אריך אנפין, והשם הוא אלוקים. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים בתפילות שלנו, ביום כיפור, 7 פעמים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. מה אנחנו מתכוונים באמירות הללו? אנחנו מדברים פה על שתי בחינות שהן באופן כמו תרכובת, יוצרות דבר שלישי שאין הפה יכול לומר ואוזן שהוא אמהו, אבל בנוי משתי בחינות הללו. שיש השם, שהוא יוד קי וו קי, אין עוד מלבדו, האחדות מוחלטת, ויש אלוקים. אלוקים זה אופן התגלות. איך הוא מופיע? זה הליבוש להשם. ואנחנו אומרים שליבוש והתוכן זה דבר הולך להיות ביחד, ואומרים 7 פעמים, כי זה 7, זה כאילו נכנסים לעולם של תרכובת, שזה לא זה ולא זה, כאילו עולם אחר. וזאת הכוונה. כן? לא, אז כשאדם מבין שיש בזה שתי בחינות, אז הוא עכשיו אומר, כאילו בפירוש ובקלות אנחנו אומרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, ואנחנו בשמחה אומרים, ודאי, יש בורא ויש נברא, אין ספק. ואנחנו זוכרים שאנחנו לא מדברים על שני דברים שונים, אנחנו מדברים על על האופן התגלות. וככה גם בדיוק הפוך. כשאנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, אנחנו מבינים שאנחנו לא קולטים את המשפט הזה. אז מה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים שאין עוד מלבדו, אבל הוא מופיע במימד כזה שיש בורא ויש נברא, ומי הוא אותו מלבדו? אין לי מושג. אין לי שום תפיסה, שום ידיעה, כי הוא קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. הרציד היה אומר ששלוש פעמים קדוש, אבל זה כוונה שזה אין סוף קדושות. אין סוף הבדלות מן העולם שלנו. אז לכן, אתה יודע שזה לא אין עוד מלבדו. אלא דווקא השילוב הזה, הקדוש ברוך הוא, רק הוא אמיתי. כן? כן, כן, זאת הכוונה. זאת הכוונה, שאנחנו מתרוממים לאינסופיותנו. כמו שלפעמים אתה מדבר עם עצמך גם כן, נכון? לפעמים, אתה אומר לעצמך, אוף, למה עשיתי את זה, לא הייתי צריך לעשות את זה, נכון? נכון, זה לא בגלל, זה לא סקיצופרניה, זה נורמלי, כן.
כן.
לא, אנחנו מבינים שאנחנו שואפים לאינסופיותנו בתפילה. בסדר, זה מובן מה שאנחנו דיברנו עוד עכשיו? כן, כמו שאמרתי, בשבילך, כשהיית בן שבע, למה שאתה היום, אתה אינסוף לעומתו, בשבילו. איך מה שמעניין אותך, מה שהעולם שלך, הוא מחוץ לתחום שלו. לכן, אתה בשבילו טרנסצנדנטי.
שמעתי שהמימד האינסופי של האדם הוא בעצם התולדה שלו.
בוא נקרא עוד קצת, בסדר, אני חושב שזה חשוב שאנחנו נראה דברים כתובים, לא שאני אומר לכם משהו, כי יכול להיות שאני לא מבין, אולי אני טועה, אולי אני אומר דברים לא נכונים, יכול להיות שזה בכלל הכל בלבולים שלי, אני לא יודע. אני אומר, שנייה, אני אומר, בוא נראה מה הרב אומר, תסתכלו מה אומר הרב קוק, לא מה אני אומר, והוא אומר מה שראיתם, נכון? ועכשיו בוא נראה עוד אחת, עוד שנייה, מקור 2 א', מצד חיוב המציאות, האלוקות, אין בריאה כלל, ואין עוד מלבדו. וכל הנמצא, הוא רק מפני שהמשכת החפץ אלוקי גורמת להימצא. על כן אם אין שום צד חיוב כלל בכל דבר ב... שבהוויה, וכל הנמנע הוא רק ביחס, אבל בעצם הכל אפשר. אותו דבר, אותו עיקרון, מקור 3. קושי גדול יש בציור של השגת אלוקות ויחסה להעולם ולכל הנבראים כולם, על פי הציור של הוויה אלוקית מחוץ להוויה של העולם. אז נרצה הדבר, כאילו איזו הצלחה עמדה שאלוהים יהיה בחיובו המאושר מהכל. וכל הנבראים הם חסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוהים. מפני זה יש נטייה בנפש אלוהים. לציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את אלוקות. ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין אלוקות. מה זה גילוי פרטי? אלוקים, מילה אלוקים. אלוקים זה כולל נעליים? לא. אז סימן שזה גילוי פרטי. כי אם ומה כן אלוקות, הכל ומקור לכל, ומשהו למעלה, למעלה מזה. אין, אתם זוכרים את הניסוח הזה. הכל, מקור לכל, כולל הכל, ולמעלה, למעלה מזה. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מהאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו, אלא סמיות עיניים שלנו גורמת כן. שאיננו מכירים כי אם את הפרטיות. ואנו בעצמנו, מציאותנו הפרטית, בחסרונותיה, היא סמיות עיניים. הרעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין אלוקות, ואין עוד דבר לגמרי מבלעדי השם, הוא מענג את הלב מאוד. העונג הרוחני שהרעיון הזה מסובב הוא המופת על צד האמת המתבטאת על ידו. כן, מה רצית להגיד? שאתה, כשאתה מבין שאתה בעצם במהות שלך אין סוף, אז אתה לא עובד מישהו חיצוני לך. אתה באמת הולך וחושף יותר ויותר את המהות שלך. כשאתה מקיים מצוות, אתה לא עושה טובות לאלוקים. אתה חושף מי שאתה באמת. כשאתה מקיים תורה ומצוות, אתה אמיתי. זה לא משהו אחר. טוב, אנחנו צריכים לסיים. סליחה. טוב, נעצור כאן.